נעשה ונשמע. נושא הפגישה הזאת, הבית כגן עדן. אז התפיסה שלנו היא שאנחנו נמצאים בעולם שיש בו הרבה טוב, אבל יש בו גם הרבה רע. אנחנו בעולם שיש בו מאבק מאוד גדול בין הטוב והרע, וברוב המקומות אנחנו מפגשים בעולם שיש בו תערובת של טוב ורע, מפני שאנחנו נמצאים בעולם שגורשנו בו מגן עדן. ואנחנו כולנו שואפים לחזור לגן עדן. והמקום הראשון והעיקרי שדרכו נוכל לחזור לגן עדן זה דרך הבית שלנו. אנחנו כל אחד ואחד, אנחנו נמצאים בעולם שקשה לנו מחוץ לבית שלנו לדאוג לזה שלא נצטרך לנקוט אמצעים שהם מתאימים לעולם שיש מאבק בין טוב ורע. אתה נמצא במקומות עבודה שלפעמים יש מישהו שהוא מתנשא עליך. אתה נמצא בחברה לפעמים שיש בה הרבה ציניות, וגם אתה נמצא לפעמים בחברה טובה מאוד, אבל שאתה המקום שלך שם הוא מאוד מוגבל ומאוד מצומצם, וזה העולם. העולם של החוץ הוא עולם שיש בו הרבה תופעות שהן מתאימות לעולם שלצערנו אנחנו לא נמצאים בעולם שהוא כולו טוב. הבית שאנחנו בונים, בוודאי ששם יש לנו הרבה יותר סיכוי להפוך את הבית שלנו למקום שהוא כולו טוב. זה השאיפה שלנו. אז אנחנו ושם יש לנו הרבה יותר כוח. כן, אני רגיל לומר שכשיש שני בני זוג, לכל אחד מבני זוג יש אחריות על הבית הזה, אז כבר יש לך 50%. בכל מקום אחר בעולם אין לך 50% של אחריות על מה שאתה, על מה שאתה עושה. אתה נמצא בישיבה, אז אתה, יש לך אולי אחוז. אתה אחד מ-200 תלמידים. אתה רם בישיבה, אז יש לך 2%, 5%. אתה ראש שיבה בישיבה, אז יש לך 30%, לא יודע, כן? אבל אף מקום אין לך 50%. בבית יש לך 50% יכולת להשפיע. ובעת, בעומק, אנחנו אומרים שאין לך רק 50%. יש לך 70%. כי בבית זה בונים בצורה כזאת, שכשאחד מבני הזוג, הוא מביא את הטוב שלו הביתה, ומצליח למלא את הבית שלו בטוב, אז הוא יכול הרבה יותר טוב, הרבה יותר בקלות לגרור את הבן זוג השני, לזה שגם הוא יוציא מעצמו רק את הטוב. כן, אז לכן הבית זה המקום הראשון שהאדם אומר לעצמו, אני מאמין שאפשר בעולם הזה להיות בגן עדן, להיפגש עם גן עדן, להיות אחראי לזה שאנחנו חוזרים לגן עדן. הדבר הזה הוא קודם כל צריך להיות משהו מאוד מאוד חשוב בראש שלנו, כי המון המון פעמים, הרבה פעמים, אחת הבעיות הגדולות שיש לנו לפעמים, זה שאנחנו התרגלנו לדפוסי התנהגות מהעולם שמבחוץ, ובלי, כן, אנחנו לא מאותתים, אנחנו מכניסים את הדברים שאנחנו מתנהגים בחוץ, גם אל תוך הבית שלנו. הנה, היום היה לי סיפור, מישהו פנה אליי, שאנחנו יודעים שבעולם שלנו יש אנשים שהם דוברי אמת, אבל זה מועטים. רוב האנשים הם מעגלי פינות לצערנו. כמו שאומרים חז"ל, אמת אומר אל יברא. למה? שהאדם הוא דובר שקרים, אז יש אחד שהוא שקרן פתולוגי, ורוב האנשים הם מעגלי פינות, כן? כשלא נעים, כשאתה רוצה להיראות יותר טוב או משהו כזה, אתה קצת מעגל פינות, כן? להיות אדם שלא משנה ואתה פיקס דובר אמת, שלא יוצא ממך שום מילה שהיא לא לפי האמת, צריך להיות אדם בעל מדרגה. אז באופן טבעי, הדפוס הזה של עיגול פינות, האדם עלול להביא אותו הביתה. כשהאדם יביא דפוס כזה הביתה, אז בבית זה יהיה, זה לא סתם, זה ברגע שאתה עם הבן זוג שלך, אתה לא דובר אמת, ואתה טיפה מעגל פינות, אז הפגיעה שיכולה להיות בבית היא פי מאה מאשר מה שבחוץ. אבל קודם כל אני אומר, בחוץ לפעמים אתה צריך לעגל פינות כי אין ברירה. אם אתה לא תעגל פינות, אז אתה תמים שידפקו אותך לפעמים. כן, תמים תהיה עם השם אלוקיך, ולא, ולפעמים אתה לא יכול להתנהג בתמימות עם הבריות. בבית, אתה חייב להבין את הדבר הזה שבבית, אתה, את הדפוסים שיש לך בחוץ, אתה לא יכול להביא הביתה. או ניקח דבר כזה, שלפעמים בחוץ, האדם מגיב בצורה צינית לדברים. והציניות בחוץ, אני לא מחזיק מציניות, אבל לפעמים אני אגיד לבן אדם, טוב, תהיה ציני, כמגננה. לפעמים האדם, על ידי הציניות שלו, אני נגד ציניות של מתקפה, אבל לפעמים האדם יכול אולי בחוץ להיות ציני כמגננה, כן, כדי להגן על עצמו. בבית, אם האדם יביא אל תוך הבית שלו שפה צינית, זה דבר לא טוב, זה דבר ממש לא מתאים, כן? ציניות זה לא גן עדן, ציניות זה משהו מעוות, כן? או המון המון מידות. אז לכן, אחד מהדברים שמאוד מאוד חשובים בתודעה הזאת, שבבית אנחנו מנסים לבנות, לחזור לגן עדן, זה שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, חזור והזכר. שגם אם אנחנו מרשים לעצמנו מחוץ לבית לנקוט בכל מיני מידות ובכל מיני התנהגויות, כשאנחנו באים אל הבית, אנחנו צריכים לשנות את הראש שלנו. כן, הראש שלנו הוא ראש אחר כשאנחנו נוסעים הביתה. אז זה ככה צריך להתרגל, שאדם מגיע הביתה, אז הוא ידפוק בדלת, אפילו שזה הבית שלו, ידפוק בדלת, דפיקה בדלת לא תהיה דפיקה בדלת, תהיה דפיקה על הלב שלו, וינער את כל מה שיש בחוץ, ויתחיל לחשוב, אני נכנס עכשיו לבית, כן, יש שם כללי התנהגות אחרים. כמו שאדם נכנס לבית כנסת, אז האדם לא יכול להגיד, אני הייתי ברחוב, אני בבית כנסת, והאדם בכלל לא שם לב שיש מעבר ויש התנהגות שונה בין היותו ברחוב לבין היותו בבית כנסת. אותו דבר גם כך, אנחנו אומרים לגבי המעבר ממה שאנחנו נמצאים בחוץ, מה שאנחנו נמצאים בעולם שהוא בחינת טוב ורע, לעולם ששם אנחנו רוצים להפוך אותו לעולם של עץ החיים, כן? זה צריך להיות בתודעה שלנו ההבדל הזה, ועדיף שבאמת האדם יעשה פעולה כזאת, של שנייה לחכות, שנייה להמתין, להגיד לעצמו, אני עכשיו עובר מחיים של חוץ לחיים של פנים, כן? לחיים של גן עדן. זה נקודה ראשונה. אז הבית הוא בעצם מבוסס על זה, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים שהבית שלנו יהיה גן עדן. זה שהבית שלנו גן עדן, זה גורם לשלושה דברים. אחד, שתיים, שלוש. כן? יש לעובדה ולשומרה. כן, גן עדן, יש שם, כן, כשהאדם שמו אותו בגן עדן, שמו אותו והוא צובה לעובדה ולשומרה. והדבר השלישי שאני אסביר, שבגן עדן אם יש קוץ, אז מאוד מרגישים אותו וזה מאוד מציק. כן, הקוצים בגן עדן הם הרבה הרבה יותר גורמים לנו הרגשות לא טובות לעומת מה שלא בגן עדן. אז רוב הפגישות שלנו, רוב השיחות, האמת כבר יש לנו רק עוד שלוש פגישות חוץ מהפגישה הזאת, זה יהיה על הקוצים. כן. אבל אנחנו בכל אופן נקדיש קצת זמן על בית שאנחנו נמצאים בו בגן עדן. אז איך אנחנו באמת, שני בני זוג, כן, באים מחדר ייחוד, בחדר ייחוד הם הרגישו בגן עדן. בחתונה הם הרגישו בגן עדן. איך שני בני הזוג האלה ממשיכים לחיות בגן עדן? אז אנחנו קודם כל צריכים לזכור. יש הבדל בין גן עדן לבין עולם הבא. עולם הבא הוא עולם ששם אנחנו אוכלים פירות. זאת אומרת, עמלנו בעולמות שלפני העולם הבא, בעולם הבא אנחנו רק באים להתענג על השם וליהנות מזה בשכינתו. כן? אנחנו קוטפים את פרי העמל שעמלנו לפני שהגענו לעולם הבא. גן עדן הוא מקום של עבודה. כן? זה מקום של עבודה. זה מקום שהוא דורש מאיתנו המון המון יכולת להיזהר מלא להרוס את גן עדן, לשמור את גן עדן, וזה גם מחייב אותנו להצליח את גן עדן. כלומר, לא, אנחנו צריכים להוציא לנו מהראש את הדבר הזה, שאם אנחנו מדברים על גן עדן, זה אומר שהבית שלנו זה מקום שאנחנו באים ושמים את הרגליים שלנו רגל על רגל, וזה על הבבא, כן, זה הסבבה, על הבבא. לא, גן עדן זה מקום של עבודה. אז מה ההבדל כבר בין גן עדן לבין העולם הזה? ההבדל הוא שבגן עדן, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בצורה שהכל נטו. הכל כאילו, אנחנו לא משקיעים אנרגיות מבוזבזות. הכל זה לשמור על הטוב, על הטוב שיש בעולם ולפתח את הטוב שיש בעולם. ואנחנו לא משקיעים שום אנרגיה מבוזבזת, שהיא בסופו של דבר לא תהיה מבוזבזת, בקוץ ודרדר תצמיח לך, בכיבוי אש, בכל מיני דברים מקולקלים. בגן עדן אנחנו חיים חיים של נטו. לא צריכים ללכת לשירותים, כן, כמו באוכלי, כמו הולכי המדבר, כן, שלא היו צריכים ללכת לשירותים, אין להם את הסרח העודף, אין את הדברים שצריכים לדחוק ולהרחיק, אלא מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לשמר את הטוב ולהצמיח אותו עוד יותר. ועל לשמר את הטוב זה נקרא לשומרה, ולהצמיח אותו זה נקרא לעובדה. בכל בית, כן, כל בית, לא משנה מה שיהיה, כן, הקדוש ברוך הוא לבני הזוג, לכל בית שהולך ונבנה, הקדוש ברוך הוא דואג ככה, שיהיה המון 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 דברים טובים בבית, שיהיה המון מתנות, בני זוג, כשאחד פוגש את השני, הקדוש ברוך הוא נותן לנו המון המון דברים במתנה. נותן לנו המון מתנות, כן? נותן לנו המון טוב. זה כל זוג מקבל המון המון מתנות. וזה חלק אחד. כל זוג הוא גם מקבל המון 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 עבודה. הוא מקבל המון המון עבודה. עכשיו, כשאנחנו אומרים שבני זוג צריכים לעבוד, אין הכוונה שצריכים לעבוד עבודה שיש שם קוצים. זה יכול להיות עבודה נפלאה, כמו עבודה של תפילה, כמו עבודה של תורה, כלומר, יש עבודות נפלאות. בבית המקדש היה עבודת בית המקדש. זה המקור של העבודה. זה האדם צריך לבוא ולהתאמץ ולעבוד. אבל יש שם שירת הלווים, כלומר, זה עבודה שהאדם מרגיש שהוא ישקיע, יצמח וילך מחיל אל חי. כן? זה העבודה של בית המקדש. בית הוא בנוי בצורה כזאת, שיש דברים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אותם כבר במתנה, ויש דברים שבכוונה הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו את זה במתנה, אלא הוא אומר אנחנו צריכים לעבוד עליהם כדי שנתפתח עוד יותר. זה בכל בית. כן? בסופו של דבר, או אחד מהדברים שאנחנו נדבר עליהם, המציאות היא שאנחנו מאוד מאוד רחוקים מגן עדן, ובבית אנחנו עובדים המון המון גם על הקוצים שצומחים בגן עדן שלנו, כן? ואנחנו נדבר על סוג העבודה הזאת של הקוצים. אבל הבסיס הוא קודם כל שבכל בית יש מתנות גדולות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ויש גם את החלק של העבודה שאנחנו אנחנו חייבים לעבוד, ואם לא נעבוד, עצם זה שאנחנו לא עובדים, זה נלך ונחכים, כן? לא יצמח משהו טוב. במקום שלא יצמח טוב, יתחילו לצמוח המון המון קוצים. כן, במקום שאתה לא מאבד, לא חורש, לא זורע זה, אז בטוח שיתחילו להיות שם הרבה נחשים, כמו בגן עדן. כן, יהיה הרבה נחשים והרבה פיתויים והמון דברים לא טובים. עכשיו, גם החלק שהקדוש ברוך הוא נותן לנו במתנה, שזה החלק הזה, זה לא מתנה כמו העולם הבא שהסברנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, אז זהו, יש לך מתנה. כן? קיבלת אישה טובה, קיבלת אישה שהיא יפה בעיניך, קיבלת אישה שאתה נמשך אליה, קיבלת אישה עם מידות וזה, ואתה יכול, אתה אומר, טוב, בזה אני בטוח. יש לי את המתנה הזאת ואני הולך לישון. לא. צריך גם בנושא של המתנות לעשות כל הזמן פעולה של שמירה. לעשות כל הזמן פעולה של שמירה. ואם אתה לא תשמר את המתנות, אתה הולך ומאבד את המתנות שיש לכם, את המתנות שיש לכם. בני זוג צריכים כל הזמן לשבור את הראש, איך לשמר את המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נתן להם. כן, את הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן להם. ואם בני זוג לא ישמרו את זה, אז זה לא יישאר. זה, גם זה לא יהיה להם. עכשיו, השמירה, למה זה באמת ככה? למה זה באמת ככה? כי אנחנו נמצאים בעולם הזה, שהקדוש ברוך הוא רוצה, שגם המתנות לא יהיו בחינם. וכדי שמתנה תישאר מתנה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חייב כל הזמן לשים לב שיהיה זה מתנה. כן, אחד הדברים הכי הכי פשוטים, איך האדם הורס מתנות, כשהאדם שוכח שהוא קיבל מתנה, כשהמתנה נראית לו מובנת מאליה, כן? אז היא כבר לא מתנה. אם האדם, כן, זה מה שקצת דיברנו בשיעור שעבר, אם האדם לא זוכר שעצם הדבר הזה שיש לו אישה זה מתנה עצומה, אז הוא יאבד את המתנה הזאת, שהוא קיבל את המתנה הזאת, שהוא לא בודד. אז להרגיש את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה בזה שאתה לא בודד, זה רק אם אתה זוכר את זה, שאתה צריך להודות על הדבר הזה, שאתה לא בודד. ויש לך המון דברים טובים במזוג שלך, ואתה לא שם לב לדברים הטובים שיש במזוג שלך, ואתה לא כל הזמן כן, שם לב לעניין הזה, אז אתה תאבד את המתנה הזאת. טוב. אחד המתנות הכי הכי כן, שמצויות מאוד שהקדוש ברוך הוא נותן אותן, זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה ראשונה, שזה המשיכה הראשונית. המשיכה שאנחנו נמשכים אחד על השני. כן, הצד הרומנטי הזה, שאנחנו מאוד מאוד נמשכים אחד על השני. המשיכה המינית. כן, זה אחד המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. ולמה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה קודם כל במתנה? כי כמו שאנחנו אמרנו, בית, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו גן עדן. כדי שיהיה לנו גן עדן, הקדוש ברוך הוא עושה לנו דברים שהם טובים לנו, שאנחנו נמשכים אליהם והם כיפיים לנו, והם טובים לנו, טוב השם לכל, והוא רוצה שיהיה לנו טוב, ולכן הוא נותן לנו את המשיכה הזאת אחד לשני. אבל כל אחד שחוקר את הנושא המשפחתי יודע את הדבר הזה, שהמשיכה הזאת יש לה זמן קצוב. כלומר, זה לא לעולם. כן, ואני לא אביא לכם, אני לא מומחה במחקרים, אני גם לא צריך את המחקרים האלה, אני יודע שזה ככה. לא מניסיון אישי, אני אומר ממה שאני, כן, מתעסק בנושא הזה, ידוע ומפורסם הדבר הזה, שהמשיכה לבן זוג שלנו היא קצובה. והיא, כן, אז אני מישהו אמר לי שהמחקרים אומרים שזה המקסימום עד 3 שנים. כן, עד 3 שנים יש את הדבר הזה. זה המקסימום! בדרך כלל זה פחות. אז אני לא יודע, בוא נעזוב את המחקרים האלה. הנחת היסוד שלנו, זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את המתנה הזאת של המשיכה הזאת, של החוויה הזאת, שאתה רוצה להיות קרוב, כן? וזה יש לך עניין בבן זוג שלך, ואתה מאוד נמשך לבן זוג שלך, כן? וזה מתנה שהיא קצובה בזמן. אני באיזושהי בחינה, אני חושב, אני קורא לזה ההתארות הדלעילה שבין בני הזוג. זאת אומרת, זה דבר שבאמת לא אנחנו יוצרים את זה. אתה לא יודע, גם הרבה פעמים אתה רואה פתאום מישהו נתפס לאיזה בחורה, במיוחד בחבר'ה שהם נפגשים משהו כזה, אתה אומר, וואלה, איך הקדוש ברוך הוא הדביק אותם, כן? זה משהו שאתה, זה, יש את הדבר הזה, זה מתנה אלוקית כזאת, בהתארות הדלעילה, שהיא באה לאדם. עכשיו, ההתארות הדלעילה הזאת, אז אני אומר לכם, שאנחנו קודם כל צריכים להתפלל עליה שהיא תימשך, ולא רק זה, אני אומר, אנחנו צריכים גם, והאמת היא כזאת, שהיא יכולה עוד פעם לבוא עלינו בהמשך החיים. כן? היא יכולה, היא באה עלינו, ההתארות הדלעילה הזאת, יש אותה. יש אופציה שהיא תמשיך בחיים. כן? אז כמו שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, את הדבר הזה הוא לא נותן לנו בחינם. הוא בהתחלה נותן לנו את זה כמתנה, ואחר כך הוא רוצה שאנחנו ניצור את המתנה הזאת. זה השמירה. השמירה זה להיות מתוחכם איך לשמר את כל המתנות שקדוש ברוך הוא נתן. אז התחלתי במתנה הכי שכולם מדברים עליה, הרומנטיקה הזאת, המשיכה הזאת, זה איך משמרים את הדבר הזה. אז העולם המערבי מסכן. הוא חושב שהקשר בבני הזוג זה רומנטיקה, אבל הוא כל הזמן מחכה שזה יבוא לו במתנה, ואז כשזה נגמר לו, הוא מתחיל להיות מסכן. כן, לא, הוא גומר להיות מסכן. גומר להיות מסכן, עד כדי כך שהוא מתגרש הרבה פעמים, מחפש, מסתכל החוצה, כל מיני דברים כאלה, דברים שבוודאי מסכנים. אז השאלה שלנו, איך אנחנו דואגים לדבר הזה, איך אנחנו בחיים שלנו דואגים שהחלק הזה של המשיכה והחוויה והרגש שאני רוצה בקרבה של הבן זוג שלי יימשך. אז כמו שאני אומר את זה כלפי האדם עצמו, אחד מהעקרונות שלי בכל ההתבוננות על בניית בית, זה כל אדם צריך לחשוב, כל הדפוסים שהוא חושב על עצמו, הם נכונים גם לגבי הבית שלו. אז נגיד גם העיקרון הזה שאנחנו אמרנו, שהקדוש ברוך הוא נותן בכל בית מתנות ועבודה, זה גם האדם עצמו. הקדוש ברוך הוא לכל אדם ואדם באופן אישי, הוא נותן גם הרבה כישרונות, כל אדם ואדם, הקדוש ברוך הוא נותן לו במתנה המון כישרונות, וגם אתה עם הכישרונות האלה צריך לעבוד. אם אתה קיבלת כישרונות ולא תעשה עם זה שום דבר, אז לא, לא, לא קרה שום דבר, לא רק שלא קרה שום דבר, זה בסוף הדבר, זה לרעתך בסופו של דבר. אתה דופק את עצמך, אתה דופק את העולם, אותו דבר גם בית זה ככה. הוא מקבל המון, המון, המון מתנות, אבל הוא צריך לעשות עם זה משהו, להוציא את הפוטנציאל שיש בו המתנות האלה. עכשיו, אותו דבר, עכשיו גם לגבי האדם עצמו. האדם רוצה לפתח בתוכו איזשהו רגש, איזשהו חוויה. נגיד, האדם יש לו חוסר ביטחון עצמי. כן? והבא אליי אומר, הרב, איך אני מפתח עצמי את הביטחון העצמי? האדם יש לו גאווה. איך אני מפתח בעצמי את רגע של ענווה ושפלות? כל חוויה, כל דבר, אנחנו, יש את השאלה הזאת, האדם כלפי עצמו. זה דבר גם בבית, אנחנו אומרים. יש לנו את, היינו את המשיכה הזאת. או לא היה לנו את המשיכה הזאת. כן? כי אני לפעמים אומר לזוגות, לחבר שמסתובבים, גם אם לא היה לכם את ההתארות הדלעילה בדייטים, מה שנקרא, אבל יש מספיק סימנים שהם מתפקדים טוב ונעים להם וכולי 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 וכולי, אם אתה מרגיש שאתה יכול לשתף פעולה ולכרות ברית עם האישה הזאת, לך על זה, אל תדאג, יבוא ההתארות הדלעילה הזאת. כך אני אומר, כן? אבל בואו, זה לרווקים, כן? זה בשיחות לרווקים. אנחנו כבר אחרי, החלטנו, ואנחנו כולנו רוצים שיהיה לנו את ההתארות הדלעילה הזאת, שיהיה לנו את החוויה הזאת. אז מה אנחנו עושים כדי לפתח חוויה? ואנחנו יודעים את הדבר הזה. אין לנו כפתורים איך ללחוץ על איזשהו כפתור, על הלב שלנו, ושנרגיש. אין לנו דבר כזה. זאת אומרת, לא, אין לנו דרך איך, איך יש לנו תקשורת ישירה עם הלב שלנו, עם החוויות שלנו, עם הרגשות שלנו. אין לנו את הדרך הזאת. אין לנו את זה. אז איך אנחנו עושים? אז אין לנו שום אחריות. הרי אנחנו אומרים שהתורה מלאה בחובת הלבבות וזה. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהאדם הוא מורכב משכל, משכל, מידות, רגשות ומעשים, והאדם צריך לעבוד על השכל, על המעשים, קצת גם לעשות חוויות, וזה בסופו של דבר משפיע על הרגשות, כן? ככה אנחנו אומרים. שהאדם הוא בנוי שכל, רגש שאותו אנחנו רוצים לפתח, חוויות ומעשים, זה האדם. אין לנו את הכלים להגיע באופן ישיר אל הרגש. אין לנו כפתור לבחוץ על הרגש. יש לנו אבל את הדרך לעבוד על השכל, יש לנו דרך לעשות חוויות ולעשות מעשים, שהם בסופו של דבר, כן, יכולים לעורר את הרגש הזה. זה ככה אנחנו עושים לגבי עצמנו, ככה אנחנו צריכים לעשות גם לגבי הבית שלנו. כן, אז גם בבית זה בנוי בצורה כזאת, שהאדם צריך לייצר, לחשוב כל הזמן, כלומר לעבוד על השכל, לעבוד על החוויות והמעשים. אז איך עובדים על, מה הכוונה לעבוד על השכל? לעבוד על השכל זה כל מה שדיברנו שבוע שעבר, בפעם הראשונה, שאדם צריך לחשוב על התעודת זהות שלו, על מי הוא, על אשתו כגופו, על האידיאל המשפחתי, על זה שזה היחידה הבסיסית שלו, על זה שאין לו, שזה חלקו, וזה ההשגחה האלוקית שנתנה לו את הדברים האלה. כלומר, האדם צריך בשכל שלו לייצר את הזהות שלו עם המזוג שלו. להאמין בדבר הזה, שזה הדבר הכי טוב שקדוש ברוך הוא עשה לו. כל מה שדיברנו, כן, הנעשה ונשמע שדיברנו שבוע שעבר, זה עבודת השכל. זה עבודת השכל, שהיא צריכה להיות הרקע של המחשבות, כן, זה החלק של השכל. זה החלק של השכל. והחלק השני שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לפתח חוויות שהם יעוררו את הרגש הזאת, הרגש הזה, ומעשים שיעוררו את הרגש הזה. אז מה זה אומר? זה אומר שקודם כל אנחנו צריכים בבית לבנות, בבית אנחנו צריכים לבנות קודם כל אנחנו מבחינה מעשית צריכים לפתח כל הזמן את החברות ואת ההבנה ואת התקשורת שיש בינינו. זה החלק מעשי מאוד שיש. אנחנו צריכים לפתח בתוכנו מעשים כאלה שאנחנו מצד אחד מכילים את הבן זוג שלנו, מקבלים אותו כמו שהוא, ומעצימים אותו. וגם מצד שני, מקבלים את זה גם הבן זוג שלנו. הבן זוג שלנו גם מכיל אותנו ומעצים אותנו. כן. אז זה באופן בסיסי הדברים שאנחנו צריכים לעשות בשכל ובמעשים, שזה בסופו של דבר גורם גם בהתערות הדלטטה על הרגש לפעמים להתפתח, וגם בהתערות הדלילה אנחנו מאמינים שקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא אם האדם מתפלל על זה שיהיה לו את הדבר הזה. והוא חושב על הדברים האלה, והוא עושה את המעשים האלה, אז באמת זה בסופו של דבר יכול להישמר. האדם צריך לייצר חוויות שקשורות לרומנטיקה, חוויות שקשורות למשיכה הזאת שאנחנו מדברים עליה. אז איך האדם מפתח חוויות שקשורות לרגש הזה, כן, לרגש שאנחנו רוצים להגיע אליו, אז גם חוויות, החוויות שלנו, הן צריכות להיות, כן, כמו, אפשר לפרט את זה המון, אני כל השיחות האלה זה ממש ראשי דברים, כן, שאפשר לפרט את זה הרבה, אבל בגדול אני פיתחתי את זה בצורה של מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, זה אומר שבן אדם צריך להתפנות כמה פעמים, נגיד פעם ביום, פעמיים ביום, ולחשוב על הפנים של אשתו, לחשוב על אשתו, נניח, ולהתאהב בה. כן? האדם צריך לחשוב וליהנות, וואו, איזה אישה טובה יש לי. כן? אדם, קשה לו לצייר את זה, זה, אז ייקח האדם על, בתעודת זהות שלו, משהו כזה, לא רק את התמונה שלו, את התמונה של אשתו, נניח. ילך עם התמונה של אשתו, ופעם ביום, מדי פעם, יוציא את התעודת זהות, יסתכל על הפנים של אשתו, יגיד, וואו, איך אני אוהב את הפנים האלה, איך אני אוהב את האישה הזאת, כמה אני מאוהב בה, כמה אני חושב עליה, כמה אני שמח בה, כמה זה. זה חוויה רומנטית שאתה ככה מתנהג, כן? זה במחשבות שלך. כן, שאתה חושב על הבן זוג שלך ואתה מתאהב בו. כן, אתה מסתכל עליו ואתה מסתכל עליו בעיניים אוהבות, בעיניים של אמן, של אדם שהוא רוצה להימשך אל אשתו. אדם צריך לעשות את הדבר הזה. זה נגיד דוגמה למחשבה. בדיבור, כן, איך האדם עושה חוויה של דיבור שיקשור לזה. אז קודם כל זה דיבור רך, דיבור עדין, דיבור חביב, כן? האדם יקרא לאשתו בשם חיבה, כן? ידבר איתה בצורה שרק הם, אתה עם אף אדם בעולם אתה לא מדבר בשפה הזאת. רק עם אשתך אתה מדבר בצורה הזאת, כן? זה מה שאני אומר, אחד מהדברים הכי חשובים זה אל תיקח את דפוסי הדיבור שיש לך בחוץ אל הבית. בבית אתה צריך לפתח שפה אחרת. וחלק מהשפה האחרת שאתה צריך לפתח בבית, שפה שהיא קשורה לחוויית הרגש הזה, הרצון להיות קרובים אחד לשני. אפשר לפתח קצת יותר את הדבר הזה של איך אתה מחבב את האישה בדיבור, כן, איך אתה מחבב את האישה בדיבור, אז ניקח את מה שחזל אמרו, כן, על רבי שמעון בר יוחאי, שאל את רבי אלעזר, מה זה בהתרה שיתרה לו אמו, משל המלך שהיה לו בת יחידה, והיה בחבבה יותר מדי, היה קורא אותה ביתי, לא זז מחבבה עד שקראה אחותי, ועד שקראה אמי, טוב. אז שם זה כתוב בנושא הזה, בקשר שמן הקדוש ברוך הוא. אז אותו דבר, גם בבית זה צריך להיות ככה. כלומר, אתה גם מחבב את אשתך לפי הסיטואציה. לפי הסיטואציה שבאמת היה בבית. אם הצלחתם בבית, כן, במקרים שהצלחתם מבחינה מעשית, להיות חברים טובים ולשתף פעולה טוב, כן, תעלה את זה על נס, תגיד לה את אנחנו כמו אח ואחות, לא יודע, תגיד את זה, תדבר דיבור של חיבה על ההצלחה הזאת שהצלחתם לשתף פעולה ועשיתם משהו ביחד בכיף. אם בכל פעם שבבית היה סיטואציה של מישהו שהוא תמך בשני, כן? של אחד שהוא תומך בשני, המצב של אחד שהוא תומך בשני הוא המצב של בת ואימא. זאת אומרת, אם האיש תומך באישה, אז האישה היא בחינת בת והאיש הוא בחינת אבא, כאילו, אימא. ואם האישה תומכת באיש, כן? אז האישה היא בחינת אימא, והאיש הוא בחינת בת, הוא בחינת בן. זאת אומרת, האישה מכינה לך משהו, כן? האישה מכינה לך משהו, נותנת לך איזשהו, נותנת אוכל או משהו כזה, כן? אז תגיד לה, את כמו אמא שלי, כן? תדבר על זה, תחבב את הדבר הזה, כן? תדבר על היופי הזה, זה. והאישה תגיד, אני מרגישה שאתה כמו הבן שלי, אני דואגת לך כמו הבן שלי, אני נותנת לך אוכל. ואם האדם אמר איזשהו דבר תורה יפה, נגיד לאשתו, כן, אמר לה רעיון יפה או משהו כזה, אז האישה תגיד, וואו, אתה כמו הרב שלי, אתה כמו הרב שאתה אומר לי רעיונות. ואתה תגיד לה, וואו, אני רואה, את כל כך אוהבת לשמוע את הדברים שלי, את ממש התלמידה הכי טובה שלי. להגיד את הדברים האלה. כלומר, ללוות את המעשים שאנחנו עושים בדיבור חביב, בדיבור של חיבה, שאנחנו מפרטים, הדיבור של החיבה הוא הדיבור של בחינת אחות, או בחינת אימא ובת. כן, זה, בבית צריכים להרבות בסוג דיבורים כאלה שיש בהם את הקרבה הזאת לחוויית לרגש. זה מה שאני אומר, ללוות את המעשים בדיבור חווייתי שיש בו את ה, כן, את ה, את הדבר הזה שהוא מוביל לרגש הזה שאנחנו כל כך מחפשים. והדבר האחרון שצריכים לעשות בשביל הרגש, לדאוג לחוויות של אהבה ותענוגים, אני אקרא לזה. כלומר, צריך בפועל לעשות חוויות שקשורות לרצון לקרבה הזאת. אז מה הכוונה לעשות חוויות שקשורות לקרבה הזאת? אז יש לזה המון המון, בהמון עובדים זה יכול להיות. זה מתחיל מהמעשים הקטנים עד מעשים יותר גדולים. מה אני מתכוון? אני מתכוון, זה באמת בני זוג. אני באמת אומר, אנחנו היינו בדור כזה, אני רואה את זה יחסית לילדים שלי, אנחנו היינו שונים. אני לא זוכר שאני עם אשתי הלכנו לחופש עד אני חושב שאחרי אולי 4-5 שנים שהיינו נשואים, וכבר היינו מטופלים לילדים, וזה, אז התחלנו ללכת לחופשים. אתם דור יותר מתוקן, כן, רק מתחתנים כבר בשנה הראשונה, הולכים ל2-3 חופשים כזה, זה. אבל זה מעולה. זה מעולה הדבר הזה, שבני זוג, פעם באיזושהי תקופה, לא חצי שנה, שנה, לא משנה, כל אחד, לפי מה שנצרח, לפי ה, יש הרבה שיקולים, לא משנה, לפי היכולות, אחרי כן שיש ילדים, אם שומרים לך על הילדים, זה, אבל בהחלט חשוב הדבר הזה, שאתה לוקח יום, יומיים, שזה יום, יומיים, שאתה ירח דבש. אנחנו לא כמו התרבות החילונית, התרבות המערבית, שבני זוג מתחתנים, ולוקחים, עושים ירח דבש, ובירח דבש הזה הם מפוצצים את עצמם בכל החוויות של העולם, וגמרו את הירח דבש הזה, הם יוצאים אחרי כן, הם חוזרים לחיים, הם רק יהיה להם לשון בחוץ, כי היה ירח דבש, אבל אחרי כן איפה אפשר לעלות? אנחנו יודעים את הדבר הזה שאנחנו עושים את הדברים טיפין-טיפין, ואנחנו כל פעם משחררים עוד משהו בשביל האהבה בתענוגים שלנו, כן, אנחנו לא יורים את כל הכדורים בירח דבש הראשון, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לחיות עם האישה הזאת בעזרת השם 60-80 שנה, אז כל, לאט לאט משחררים כל פעם עוד משהו, עוד דבר שקשור לחוויות של חיבה ואהבה הזה, אז חופש של בני זוג הוא, מה שאני עוד מעט אסביר, הוא תמיד צריך לכלול שני חלקים. הוא צריך לכלול את החלק של הלשון רע, כן, והחופש צריך לכלול את החלק של אהבה בתענוגים. אנחנו הולכים, כי אנחנו אוהבים אחד את השני, רוצים לסמוח אחד בשני, ולהיזכר, כן, בדבר הזה, אז אפשר לקחת את האלבום, אם זה עושה לכם, לי זה לא עושה, זה את האלבום של החתונה, ואני יודע מה, להיזכר מה היה, ולחשוב איך היה הפגישות, וזה הבחינה הזאת של זכרתי לחסד נעורייך, כלומר, להיזכר בדברים, מה היה, מה היה הדברים שנמשכתי בגללה אלייך, כן, או זה, זה, זה צריך להיות יום כזה מרוכז של זה, או חשבתי שאני שזה מה שאני מושך אותי, אבל היום אני יודע, זה בכלל דברים אחרים, הרבה יותר נפלאים, הרבה יותר, זה, כלומר, זה צריך להיות שחציו הוא לעבוד על אהבה ותענוגים, חציו היא חציו לעבודה, כלומר, רצוי שחופש יהיה יומיים, חצי הראשון, אין כללים סתם, אני אומר לכם, כן, אבל זה באמת מבנה נכון. החצי הראשון צריך להיות חצי של אהבה ותענוגים, החצי השני, החצי של של העבודה המשותפת. אז זה מה שאנחנו אומרים, אז זה מה שאנחנו אומרים, זה לקחת באמת את הפסקי זמן האלה, ולחזור לזכרתי לחסד נעורייך.
זה הזמן לעבודה עכשיו?
מה?
בתוך חופשה, זה הזמן עכשיו לעבודה?
בתוך חופשה, אנחנו רוצים לעשות סוג עבודה של גן עדן. לא סוג עבודה של קוצים. נדבר על זה. בסדר? אנחנו לא רוצים, אני חושב, בחופש, לא תמיד זה אפשר, כי ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד, אז עולים הקוצים, אבל בגדול, זה השאיפה צריכה להיות. שכן, שיהיה גם את החלק של העבודה הכיפית, העבודה ששרים בה, כן, לא העבודה שהיא מעצבנת, עבודה שאתה מבסוט, אתה צומח, אתה, זה, כן, ככה זה, ככה זוג, כאילו, איכותי מאוד יכול להגיע למצב הזה. חוץ מהחופשים המיוחדים האלה, אז הקדוש ברוך הוא דאג לנו לפחות פעם בחודש ליל תפילה. כן? ליל תפילה, אדם צריך להכניס לו לראש, שליל תפילה הוא צריך להיות זמן של חוויה שהיא צריכה לעורר את הרגש ואת הרצון לקרבה. כן? אז קודם כל יש את הסייעת הנשמעיה שיש לנו תורה, והקדוש ברוך הוא דאג לדבר הזה, שיהיה לנו את הדבר הזה על ידי ימי האיסור, כן, וזה דבר מופלא, איך שהקדוש ברוך הוא דאג לנו את הדבר הזה. ואז בליל תפילה אנחנו, זה הדבר העיקרי, אדם שואל את עצמו, אז מה עכשיו אנחנו הולכים לעשות בליל תפילה? בליל תפילה אנחנו הולכים להחזיר את ההרגשה הזאת, שהקדוש ברוך הוא באמת כל כך שמח אותנו אחד בשני, ואנחנו רוצים להחזיר לעצמנו את זה, ולהודות לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, וזה, ואדם צריך להתפנות לדבר הזה, כן? ואדם צריך להכין את עצמו לדבר הזה, הדבר הזה הוא לא בבלי הכנה, זה כמו שבת, ששבת אי אפשר להגיע לתענוג של שבת בלי שאתה מכין את עצמך, ודואג שהבית יהיה נקי, ואתה יוצר ומייצר אווירה באמת שמתאימה לדבר הזה, זה. אז אותו דבר גם ליל תפילה. ליל תפילה הוא המינימום, זה הדבר שאנחנו אומרים, שהוא חוויה של קשר, של קרבה, של אינטימיות, שהיא נועדה בסופו של דבר לשמר, לשומרה, לתחזק, את האהבה ותענוגים הזאת, את המתנה הזאת שקדוש ברוך הוא, אנחנו מרגישים בהתחלה נתן לנו. בוודאי, טוב, פה אני לא יודע כמה להיכנס לדבר הזה, אני יודע את הדבר הזה, שכתוצאה מזה שאנחנו עומדים מול תרבות מערבית וליברלית, יש המון רבנים גם אפילו, ואפילו יראי שמיים, שלשם שמיים מטיפים המון על זה על הלגיטימציה בקשר הגופני, בצורה הכי גופנית, בצורה הכי זרמנית וכולי וכולי וכולי. כן, וגם שמעתי שהיה שיחה של הרבנית מלמד, שהיא דיברה עם הברכיות בדבר הזה. אז אני אומר, אני שיטתי לא כזאת. שיטתי היא שאנחנו צריכים לעשות מאמץ קבוע וחשוב, וזה לא יוריד לנו, רק זה, זה יהיה רק לטובת הבית ולטובתנו. כן? כלומר, הייתי מגדיר את זה ככה. אם יש אדם שהוא מסובך, ויש לו יצרים, והוא מסתכל החוצה על כל מיני דברים כאלה, שיקבל את העצות של הרבנים, שמאוד הולכים על, על, כן, שמדגישים את הדבר הזה של המון המון כיפים גופניים וחושניים בכל הקשר הגופני. אז אני אומר, בסדר, לגיטימי, מי שבאמת יש לו מפעילות, הוא מרגיש אני יודע מה, יצר הרע יכול לתקוף אותו, כל מיני דברים כאלה, ויכול להיות שהרבנים האלה חושבים שכולנו נמצאים בבועה הזאת, כולנו נמצאים בדבר הזה, ואין לנו ברירה, ואנחנו חייבים את זה. אבל מי שלא נמצא במצב הרדוף הזה, הוא מרגיש נינוח, והוא מרגיש בסדר, והוא מרגיש, וזה. אז אני אומר שצריך לעשות את המאמץ, שגם ההתעסקות הגופנית שלנו תמיד תמיד תהיה קשורה שהיא מיועדת ליצור שוב את הקשר הנפשי, הרגשי, וזה אף פעם אנחנו לא רוצים להשאיר את זה רק ברמת הגוף והחושים. תמיד אנחנו רוצים שהמפגש שלנו יהיה מפגש שהוא נועד לביחד שיש בין האיש והאישה. זה לא זה שהאיש יש לו צרכים גופניים, האישה יש לו צרכים גופניים או חושניים, והם קורטים ברית שהם שותפים, וכל אחד אומר לעצמו, אני אקבל את מה שאני צריך, ואני גם בוודאי אתן את מה שאני צריך, וכן הבן זוג שלי ככה. לא, לא, לא את זה אנחנו מחפשים בקשר, אנחנו מחפשים את המעבר, אנחנו מחפשים את המפגש. אנחנו מחפשים את הדבר הזה שאנחנו נוכל להסתכל אחד על השני בעיניים ולהגיד כמה אנחנו שמחים אחד בשני, כמה אנחנו מוצאים כל פעם מחדש את הטוב אחד בשני, את המיוחד באחד בשני, את ההשגחה האלוקית ואת ההשגחה הפרטית המיוחדת, ואת כל מה שדיברנו על השכל, ונדבר על זה שזה מה שזה, וזה עד כדי כך זה, שהנה גם הקדוש ברוך הוא עשה שטוב לנו גם מבחינה פשוטה וזה, זה תמיד, אנחנו, כן, מי ששמע הדרכות שלי לפני החתונה, זה מה שאנחנו אומרים את הדבר הזה, שבזה יש הבדל בין לאכול אוכל לבין בין תשמיש המיטה, בין התעסקות עם האישה, עם האיש והאישה. באוכל אנחנו, יש לנו גם סעודות של יום חול וגם סעודות של שבת, ובעניין הזה שבין איש ואישה, השאיפה הגדולה שלנו, שתמיד זה יהיה רק סעודת שבת. רק סעודה אם יש את האקלים של השבת. רק סעודה שיש את הזמירות שבת, את ותסתיים רוח שיש כתוצאה מהדבר הזה. זו שיטתי, ואני חושב המחשבה שעל ידי זה שאנשים יתירו לעצמם גופנית, המון 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 דברים, יהיה להם יותר טוב בחיים, לא רואה שזה מוכיח את עצמו. כן? אבל אני שומע מה שהרבנים אחרים חולקים עליי ואומרים לא כמוני. כן? אבל אני אומר לכם מה שבסופו של דבר אני חושב. אני אומר לכם מה שבסופו של דבר, מה שאני חושב, וזה ככה אני מאמין. ככה אני מאמין. אז אנחנו מדברים על הדבר הזה. עכשיו תראו, לפעמים יכול להיות מצב, והרבה פעמים יכול להיות מצב כזה, שבין בני זוג אין גן עדן, ויש המון המון מטענים, ויש המון המון קוצים, המון המון אכזבות, המון המון כן, המון המון דברים שהם לא שלא זורמים טוב בבית, שעליהם עוד נדבר. ואז מגיעים לליל התפילה, ואחד מני הזוג אומר, טוב, ליל תפילה, אני, יש לו את הכישרון להשאיר את כל, את כל הבוץ ואת כל הבעיות מחוץ למה, למה שיש ביניהם, ויש אחד מני הזוג שלא מסוגל לזה. אולי לפעמים שניים לא מסוגלים, לפעמים אחד מבני הזוג לא מסוגלים, לא מסוגל, ואין מה לעשות, אתה לא יכול להגיע לאהבה בתענוגים אם יש מטענים של קוצים, אם יש כל מיני הרגשות לא טובות. ואז באמת זה בנוי בצורה כזאת, שלפעמים בימי האיסור לא היה אפשר לדבר על כל מיני דברים, ואז מתוך ימי היתר מדברים ומשקיעים את האנרגיה בקצת ניקיון הגינה, בהוצאת קצת הקוצים, בהרגעת השטח וכו' 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 וכו'. ואז יכול להיות שבליל תפילה זה באמת לא יהיה אהבה בתענוגים רק. כן, זה יהיה ברורים, וזה יהיה דיבורים, ויהיה זה, ואז רק אולי שבת אחרי ליל תפילה יהיה זה, אבל צריכים להשתדל להגיע בסופו של דבר לפעמים למצבים האלה, שמגיעים להיות ביחד, לא בגלל שאנחנו עמוסים ואנחנו זה, אלא כי אנחנו שמחים אחד בשני, כי אנחנו אוהבים אחד את השני, כי אנחנו מחוברים אחד לשני. כלומר, אני מכיר מהדבר הזה שהרבה פעמים זה קשה להגיע למצב הזה, כי תמיד יש עוד הרבה מטענים לפני הדבר הזה. אבל בני זוג צריכים לדבר אחד עם השני על הדבר הזה, ולהסביר לעצמם את הדבר הזה. אם אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, חייבים לבצר את הדבר הזה, שיהיה לנו קטעים כאלה, שאנחנו, בסך הכל, רק כיף לנו. נאמר, אני הייתי אומר כזה דבר. כן, הבתים שלנו בנויים משתי רגליים. כמה אנחנו יודעים לטפל בעבודה ובקוצים, וכמה אנחנו יודעים לפתח את האהבה בתענוגים, את לשמור את המתנות. כן? זה שני רגליים שכל בית עומד עליהם. אם תשאלו אותי, זה לא נכון השאלה הזאת, אבל אם תשאלו אותי, הרב, יש פה שתי אפשרויות, או יש לי, אני הולך לבחור גישה, אי אפשר לעשות כזה דבר, אבל אני כאילו אומר, כאילו לא, אם היו שואלים אותי, או בני זוג שבאים אליי, ואני רואה שיש להם את שתי הבעיות, במה יותר תלוי הבית, מה באמת בסופו של דבר יתחזק את הבית, ויש סיכוי שהבית הוא יעמוד טוב יותר. הרגל הזאת יותר קריטית, או הרגל הזאת יותר קריטית? אז אני אומר, הרגל הזאת יותר קריטית. כלומר, הרגל הזאת, שהיא מצליחה לעשות את זה, שבסופו של דבר בני הזוג אומרים, אנחנו יודעים שיש לנו את, את הקטעים האלה, ואת הרגעים האלה, שאנחנו חתן מקרה, שאנחנו אוהבים אחד את השני וזה. נכון, אנחנו דפוקים, יש לנו מידות מגוינות ואנחנו כועסים וזה. בסדר, אנחנו יודעים את הדבר הזה שאנחנו עוד לא אנשים שלמים או משהו כזה. אבל אנחנו יודעים את הדבר הזה שיש לנו גם את הקטעים, שאנחנו עוזבים את כל הדברים האלה ויש לנו את הקטעים הכיפים האלה או משהו כזה. החלק הזה בבית הוא יותר אפילו קריטי, יותר חשוב, מאשר על החלק הזה של העבודה, על הקשיים, על תקשורת, על ציפיות, על אכזבות, על כל מיני דברים כאלה. עכשיו, ככה אני תופס את הדברים. כן, זה כמו נאמר היחס בין מצוות עשה בתורה למצוות לא תעשה. מה יותר קריטי בתורה, מצוות עשה או מצוות לא תעשה? יותר קריטי המצוות עשה, כן, עשה דוחה לא תעשה. כלומר, אם אין את החיובי, אז גם אין את האנרגיות לעבוד על הבעיות, כן? אם אין את החיובי, אז זה בית שאין, אין לו את האנרגיות, אין לו את ה... בשביל מה בכלל לעבוד, בשביל מה להמשיך להיות ביחד. וחוץ מהחוויה של חופשי, חוץ מהעניין הזה של שאנחנו צריכים גם בשוטף להקדיש זמן, במיוחד סביב הנושא הזה של ביה, במיוחד ליל תפילה או זמנים כאלה של קשר אינטימי, משהו כזה, זה אנחנו צריכים גם בשוטף
כן, לייצר חוויות שיוביאו את הרגל, חוויות קטנות, כן, פחים קטנים, חוויות קטנות. אז אני אומר בשם ישראל דידובסקי, בשבוע שעבר הוא אמר לי, הרב, אני חושב שלוש דברים, אז מצאנו לזה ראשי תיבות. ראשי תיבות שמש, כן? אז אני קצת אשנה ממה שאמרנו, כן? אבל שמש, אז ראשי תיבות זה שותפות, אתה אמרת שינה, כן? אני קצת אגיד את זה בצורה, מה אני כתבתי, לא, סליחה. אתה כתבת שמחה, אתה כתבת שינה ושמחה, כן? זה היה האמירה שלך, ואיפה מה כתוב להיות פה? ומחמאות. טוב, אז זה שלושה דברים שזה השוטף צריך להיות. כדי לעשות חוויות שהם יעוררו את הרגש, צריך להתרגל לעשות מעשים או זה, שהם מכילים את הדברים האלה. אז דבר ראשון, שותפות. מה הכוונה שותפות? לעשות כמה שיותר דברים ביחד. לעשות כמה שיותר דברים ביחד. עכשיו, כשאני אומר לעשות כמה דברים, שיותר דברים ביחד, זה לא חייב להיות שבפועל אנחנו נהיה אחד ליד השני ונעשה אותם ביחד. אלא שהתודעה שלנו תהיה שאנחנו בכל דבר שותפים. אז בעזרת השם, כשנדבר אולי בהמשך על המתח הזה שיש בין הבית לבין בין הבית לבית המדרש, בין שתי הבתים האלה שיש לנו, כן? ואולי נדבר על זה, כי התלמידים ביקשו שנדבר על זה. אבל בוודאי שהקושי, הבעיה, זה לא נעשה ביחד. כלומר, שיש לנו בחיים שלנו דברים שהבעל עושה, דברים שהאישה עושה, דברים שאנחנו עושים ביחד. ואנחנו צריכים להכניס לנו בראש, שברגע שאנחנו מתחתנים, כל דבר אנחנו עושים ביחד. כל דבר שאתה עושה, אפילו שנראה לך שהוא לא משפיע על האישה, הוא קשור לאישה. הוא קשור לאישה. אתה עושה את זה מכוח האישה, וזה משפיע על האישה. אותו דבר גם כל דבר שהאישה עושה. להבין, כן, להחמיר לנו לראש, כל דבר שהאדם עושה, הוא לא עושה לבד. ברגע שהתחתנת, יש לך, כמו שיש לך יד ימין ויד שמאל, והיד ימין, כשהיא עושה משהו, היא עושה את זה יחד עם יד שמאל, אותו דבר אנחנו צריכים להרגיש לגבי הזוגיות שלנו, שאנחנו, התפיסה היהודית היא קיצונית, שהיא אומרת את הדבר הזה, התחתנת, הפסקת להיות אדם לבד. כל דבר ודבר שאתה עושה, הוא מיד משפיע על הבן זוג שלך, ואתה עושה את זה עם הבן זוג שלך. ואתה עושה את זה ביחד עם הבן זוג שלך. עכשיו, בפועל אתה לא עושה את זה ביחד עם הבן זוג שלך, בפועל אתה לומד, אבל אתה צריך להגיד לבן זוג שלך, כל הזמן, וואי, היה לי לימוד טוב בזכותך. וואו, למדתי טוב, כן? ואני לא יודע מה עשית בזה שיצא לי כזה יום מוצלח. טוב, אבל גם אישה תגיד לאיש, כלומר, כל הזמן לתלות, להגיד דיבורים כאלה, שמה שאנחנו עושים גם בפני עצמנו, זה לא בפני עצמנו. זה מכוח המזוג שלנו. אז כל הזמן להגיד את הדבר הזה. להבין את השותפות הזאת, שהיא... כן, כל דבר לעשות אותה בשניים. כן, זה דבר אחד. כשאני מדבר על הביחד הזה, זה גם את זה אפשר לחלק למה שאנחנו התחלנו לבונן על הבחינה של אחות, בת ואימא, זה אותו דבר. קודם כל לעשות כל דבר ביחד, להרגיש את הביחד הזה, ואז להגיד את זה, להגיד כל הזמן את זה בבית אנחנו צריכים כל הזמן להגיד על כל הדברים שאנחנו עשינו, וגם להגיד את זה גם כשלא הולך לנו. וואלה, לא הלך לי היום, תגיד לי למה, מה קרה? לא בכללך, מה לך לא הלך? כנראה לשנינו לא הלך היום, כן? כנראה לשנינו לא הלך היום, כל הזמן לדבר בסגנון הזה של זה, וואלה, כואב לי היד, לך לא כואב היד, כן? אצלי אצלי אצל אשתי זה משהו מופלא, ממש, כי אם כל פעם שכואב לו משהו גם לי כואב. לא, סתם אני אומר. כל הזמן לדבר על השותפות הזו, על הביחד הזה, כן, על, אנחנו קשורים אחד בשני, כל מה שאנחנו עושים, מה קרה, איך זה, איך זה? ככה להכניס לבית את השיח הזה, כן? ובוודאי, השותפות הזאת, אנחנו בהמשך נדבר על זה הרבה, של השותפות, היא גם כוללת את הדבר הזה, שבני זוג צריכים לרחם אחד על השני. כן, אנחנו בקלות מרחמים בחוץ, ומשום מה כשאנחנו מגיעים הביתה, אנחנו מתחילים להיות אכזריים, כן? בחוץ אנחנו רחמנים, בבית אנחנו נפחים להיות חסרי סבלנות לפעמים, לא סימפטיים, כן? זה הקוצים שאנחנו מדבר על הדבר הזה, אז אנחנו מדבר על זה. פשוט מאוד לחפש כל הזמן איפה אפשר לרחם על הבן זוג. איפה אפשר לרחם על הבן זוג שלנו, כן? איפה אפשר להיטיב עם הבן זוג שלנו? לעשות דברים שהוא לא צריך פשוט מאוד לרחם אחד על השני, כן? לרחם על השני. וגם להיות מוכן לקבל את זה שירחמו עליך. כן, הרבה פעמים אנחנו נמצאים בבית, אחד מהבעיות שיש לפעמים זה שבבית נהיה משהו כזה שאחד מוכן לקבל, אחד מוכן לתת, אבל לא מוכן לקבל. לא. הבית, כדי ליצור את החוויה של הקרבה הזאת, חייב להיות את התנועה הזאת של פעמים אני נותן, פעמים אני מתקבל את כזה. כיפי כזה, כן, לרחם אחד על השני. אז זה העניין הזה של השותפות. העניין השני, מחמאות. כן, אז זה כולכם כבר שמעתם את הוורטים האלה, זה של פשוט מאוד לתת מחמאות. זה יכול להיות בצורה של דיבור, זה יכול להיות בצורה של פתקים כיפיים, כן? למה רק כשדייטים שולחים, אני יודע מה, מסרונים כאלה? גם אחרי שהם מתחתנים צריך להיות יותר מסרונים, כן? צריך להיות יותר מסרונים. יאי, אני חושב עלייך, זה. הרי לפני בדייטים שואלים אותי, החבר'ה, מותר לכתוב אני חושב עלייך או לא זה. אני אומר, לא, תשמור את מה שאתה רוצה לכתוב לאחרי כן. איך הם לא באים ושואלים אותי, שכחו את זה שהם חושבים על האישה שלהם. זה מעצבן, כן? לא, אחרי כן התחתנת. מה אכפת לך? תכתוב באמצע סדר בוקר, זה אני אומר לכם, עזבו את הרב שלומי, עזבו זה, אני חושב עלייך. וואה, נבלנו זה, פעם, כן, נגיד, כזה דבר. או בצורה של פתקים, כן. עכשיו, מחמאות, כשאני מדבר על מחמאות, יש שתי סוגי מחמאות. יש שתי סוגי מחמאות שצריכים להתרגל את שניהם לעשות. יש מחמאות שנותנים לילד קטן, ויש מחמאות שנותנים לרב, כאילו שנותנים למישהו שהוא גדול, שאתה מתפעל מה זה. וזה שני סוגי מחמאות. כל אחד מאיתנו, יש לו אישה, או יש לו בן זוג, שהוא גם מסכן, גם הוא כאילו צריך את העידוד, כן? גם הוא, יש לו חולשות, והוא הצליח קצת להתגבר. אני יודע מה, יש בן זוג, שהוא, אני יודע מה, כן, הוא במצב רוח לא טוב, כן? גם בבוקר, מצב רוח לא טוב. ואתה רואה אותו, לא, הוא הצליח בבוקר לקום במצב רוח טוב, זה לא להיות אדם גדול לקום במצב רוח טוב. מה? למה לא להיות במצב רוח טוב? אבל בשבילו, זה החולשה שלו, ואתה מחמיא לו על זה שהוא מתגבר על, על החולשות שלו. כלומר, יש מחמאות שאתה נותן לילד קטן. מה זה לילד קטן? לצד החלש שיש בבן זוג שלך. ויש מחמאות שאתה כל הזמן זוכר שאתה חי עם בן אדם גדול, כן? ואתה חי עם בן אדם, וואו, אתה לקחת בן זוג שהוא יודע לנהל את הבית פיקס, הבית מסודר או משהו כזה, תחמיא לו על הדבר הזה, זה דבר שאתה מעריץ, או משהו כזה, או תיקחו על זה, אתה חי עם בן אדם שהוא איש אמת, שהוא מוסרי, שהוא ערכי מאוד, שהוא מסור מאוד, כל מיני דברים כאלה, אז תחמיא על הדברים הגדולים. המחמאות זה גם מחמאות של מחזקות, וגם מחמאות מתפעלות. כן, זה שני סוגי מחמאות שאנחנו צריכים לעשות כדי עוד פעם לייצר את הרגש הזה של הקרבה. והדבר הדבר השלישי, כן, שינה או שמחה, כן, שניהם זה קודם כל, אז ככה ישראל אמר קודם כל, שהוא, שבאמת זה ודאי דבר נכון. כלומר, זה לא כל כך קשור לביחד, אבל זה קשור, כן, שאנחנו שואלים את עצמנו, מהו, הרי איך, כשאנחנו אומרים את הדבר הזה, שאנחנו צריכים לעשות פעולות שהם יעוררו את הרגש. אז אנחנו צריכים לצייר לעצמנו, כן, כשאנחנו רצינו מאוד להיות קרובים אחד לשני, כן, והיינו את הרצון לקרבה. מהו האקלים? מהו האקלים שיש שם? אין ספק שהאקלים שיש בהרגשת הקרבה הזאת, זה שלמות, הרגשה כזאת של שלמות. ושמחה, זה דבר שהוא מצב של שמחה, של שלמות. כלומר, האדם שמלא, מביא לבית שלו, מצב כזה שהוא מביא שמחה לבית, והוא יוצר כל הזמן אווירה של שמחה בבית, והרגשה של שלמות, והרגשה של שלא חסר שום דבר, והרגשה של כמה טוב, והכל טוב, הכל טוב, זה מקרב מאוד, זה האקלים המתאים למצב הזה של הרגש. אז ישראל, אתה יותר דיברת על זה שהשמחה היא פותרת את הבעיה של הקוצים, זה גם נכון, כן? אבל אני משתמש בזה בינתיים בחלק הזה של, שזה אקלים שהוא מקרב את הסיטואציה הזאת של כיף לנו. כן, אם אחד מביא שמחה לבית, אם אנחנו ממלאים את הבית בשמחה, זה האקלים של חתונה. זה האקלים של אהבה בתענוגים. שינה, זה סתם באמת איזשהו דבר נכון, שצריך פשוט מאוד הרבה פעמים בבית. אי היכולת התפקוד, זה נובע מאומסים, ומזה שאנשים הם, כן, לא גומרים את היום, כן, וזה, ואדם צריך פשוט מאוד לישון טוב, לאכול טוב, וזה, זה כמו חתן וכלה, צריך לדאוג שיוכל טוב, יישן טוב, זה הבחינה הזאת של החופש, כן, מה יש בחופש? אנחנו הולכים לחופש. אז הדבר העיקרי בחופש זה שאנחנו הולכים בשביל התודעה הזאת שיהיה לנו אהבה בתענוגים. אבל איך אנחנו עושים את הדבר הזה? אנחנו נותנים לעצמנו זמן לישון, זמן לאכול, נותנים זה. אז יש משהו שגם בשוטף, הרבה פעמים, אנחנו צריכים לשים לב שהבית מתפקד ויש את המצבים הזה, וזה, בסופו של דבר, מביא את הדברים האלה. טוב, אז עד כאן, זה הניסיון שלי לתאר את מה נדבע מאיתנו בנושא הזה של הלשומרה. מה השעה? רבע לעשר. אנחנו נעמוד היום פה. אני תכננתי תרגיל שקשור, תרגיל לעובדה ולשומרה, אז אנחנו ניתן רק את החלק של הלשומרה בתרגיל. כל אחד יתמין עד ערב שבת 5 פתקים בכל מיני מקומות בבית. הפתקים יכילו מחמאות על מעשים קטנים שנעשו במשך סוף השבוע. במוצאי שבת בני הזוג יקראו אחד לפני השני את המחמאות שנכתבו ויגידו תודה אחד לשני. זה דבר אחד, תרגיל אחד. דבר שני, בני הזוג יקבעו זמן בבין הזמנים, עומד להיות זמן של חודש ניסן, בו הם ייפגשו לפחות למשך שעתיים, באווירה שקטה ורגועה ללא ילדים. הלאה, זה כבר קשור לחלק שלה לעובדה. בסדר, אז בשבוע הבא אני נשלים את הדבר הזה. אז התרגיל היום זה תרגיל של הלשומרה, כן? זה תרגיל פשוט של פתקים. טוב, נעמוד פה. אני לא בטוח שחמישה פגישות יספיקו, אבל מה שנספיק, נספיק. טוב. בסדר.